בוקר טוב, דוברת אוהב עמי.
היי לירון,
מה
מה שלומך?
שלומך?
טוב, מצוין, ברוך השם.
מתרגשת טיפה לרעיון הזה?
כן.
כולם מתרגשים.
וואי.
ברור, ברור, זה ספר, זה הבייבי שלך. אז רק למאזינים, צופים, שומעים, דוברת אוהב עמי כתבה והוציאה לאור את הספר מבעד לכאב. ספר שהוא נמצא בז'אנר רומנטי, והוא מאוד ייחודי, מאוד מאוד ייחודי בז'אנר הרומנטי, אבל, ותכף נגיע אליו, אבל קודם כל תספרי טיפה עלייך, מי את, מה?
אז אני דוברת, בת 32, גרה בגוש עציון, נשואה לרועי 12 שנים, אימא לארבעה ילדים, ובעצם מאז ומתמיד, או מאז החתונה, התמודדתי עם כאב בזמן יחסי מין, נקרא וולבודיניה, וסטיבולודיניה, בעבר וסטיבוליטיס, אז שמות יכולים להדהד לאנשים אחרת. ובעצם באיזשהו שלב, אחרי שגידול של הילדים קצת הרפה ממני, הרגשתי שאני רוצה נורא להשמיע קול שלי לעולם, וראיתי שהכתיבה זה משהו שאני יכולה לדבר בו. אז התחלתי לכתוב.
עד כמה התופעה הזאת נפוצה?
היא מאוד נפוצה, יחסית לכמה שהיא לא מדוברת. זה מחקרים שונים, מדברים באחת לשש נשים, אחת לשבע נשים, אפילו יותר בשלבים מסוימים בחיים. זאת אומרת, יש נשים שלא כל החיים חוות את זה, אלא לתקופות.
זאת אומרת שאם אני מכיר 10 נשים, סביר להניח שלפחות לאחת מהן, אפילו סביר להניח לשתיים מהן, לא כזה כיף במה
נכון.
שאמור להיות הכי כיף.
נכון.
טוב, ואז החלטת נכון. לכתוב, אז בואי תספרי את הספר. השם של הספר מעיד בעד עצמו, מבעד לכאב, הספר הזה, הזה, מבעד לכאב. על מה, בואי, תני ככה לספר.
טוב, אז הספר הוא על אישה צעירה בשם צופיה, שהיא בעצם מגיעה ממשפחה דתית, לאומית מאוד אדוקה, לא חרדית, אבל לא רחוק משם, ובעצם היא לא מצליחה לתפקד בדבר הכי מובן מאליו הזה שמצופה ממנה לקיים יחסי מין במסגרת הנישואים שלה. היא סובלת מזה, והיא יודעת שהיא לא אמורה לסבול מזה, אבל היא לא מצליחה לקבל מענה לכאב שלה, ובסופו של דבר בעצם גם בן הזוג שלה לא מצליח להכיל את זה והם מתגרשים. ובעצם היא יוצאת ככה לעולם, גרושה צעירה בת 22, בטוחה שהיא לא תוכל לעולם לחוות אהבה, היא לא תוכל לחוות עונג, אף אחד לא ירצה להתחתן עם מישהי כמוה שלא יכולה לקיים יחסי מין, אין לה עתיד להיות בהורות, ובעצם היא משקיעה את כל כולה באיזשהו אפיק מקצועי, בטוחה שזה גורלה, והיא בטוחה שהיא היחידה בעולם שמרגישה ככה, שחווה את זה, היא לא פגשה אף אחת כמוה, היא לבד, והכל בעצם באשמתה, כי היא לא הצליחה לעמוד בציפיות, והיא קורעת ככה תחת נטל האשמה, והתחושה שהיא פשוט פגומה, אישה, אישה לא אישה. ואז היא פוגשת את ארז.
כאילו, את היית כזאת?
לא.
כאילו,
לא עד כדי כך.
לא עד כדי כך, מן הסתם, לא גרושה, לא התגרשת, אבל
בגיל
אולי אחרי החתונה, כאשר פתאום מרגישים, אז אולי.
בעצם, אחרי כמה שבועות, אחרי החתונה, שהבנו שזה ממשיך לכאוב, והלכנו לרופא, והוא בסופו של דבר כן נתן לנו הבחנה, זאת אומרת צופיה אפילו לא קיבלה הבחנה, וזה הסיפור של רוב הנשים בדבר הזה, אבל אני כן קיבלתי הבחנה שלא היה בה איזה שום דבר אופטימי, זאת אומרת השמיים די נפלו עליי כזה, זאת אומרת כאילו את יכולה לעשות איזשהו ניתוח שלא בטוח שהוא יהיה אפקטיבי, והוא מאוד יגרור, יכול כאילו להיות מאוד קשה להחלים ממנו, ואם זה לא כזה כואב לך אז פשוט תתמודדי, מין כזה, זה ככה מה שהרופא שלח אותי, וזה ככה היה במשך השנים, זאת אומרת, אם אני כאילו אפילו קצת אפרט, קיימנו יחסים, ידעתי שיש מסביב חלקים נעימים, ויש את החלק הכואב הזה שאני פשוט אצטרך לעבור אותו. אז לא הייתי, כן הייתי בתחושה של לכולם משהו עובד, ואצלנו זה דפוק, והוא גם קצת מסכן בעלי, וכאילו אנחנו מתמודדים עם זה, כי כפרה עליו, וכאילו, וגם אני, כאילו כל אחד מאיתנו שילם איזשהו מחיר, ככה אני ראיתי את זה. חוץ מזה שגם המסר בסביבה, כל המסרים סביבנו, בטלוויזיה, בסרטים, וגם בספרות האירוטית שאני מאוד אוהבת, ואולי אנחנו נדבר על זה אחר כך, תמיד זה נראה שלכולם זה כזה מדהים ומפוצץ חושים, וזה כאילו...
נכון,
אז זו הייתה
אני
תחושה
חושב
מאוד...
על זה, אני חושב על זה, כל הספרים הרומנטיים, כל הסרטים, הרי אני עכשיו יודע ממך, שאם אני מסתכל על 10 נשים, 2 מהם כמעט בוודאות כואב. ואם אני מסתכל על 10 נשים בסרטים, ואם אני מסתכל על 100 נשים בסרטים או בספרים, אף אחד לא כואב לה. אף אחד לא כואב לה.
נכון.
אנחנו חיים במציאות מעוותת. מאוד. טוב, אז יאללה. אז היא גרשת והיא משקיעה באפיק המקצועי.
ואז היא מכירה את ארז בעבודה שלה כמוצרית, והוא ככה מתחיל לחזר אחריה, והיא כאילו, מה אתה רוצה? כאילו היא גם, היא נבוכה מזה והיא גם נמשכת אליו, אבל ברור לה שאין פה שום סיכוי לשום דבר, מכל מיני סיבות, גם הפער הזה, אבל הוא קצת עקשן, וגם הם נקלעים לכל מיני סיטואציות שמקרבות ביניהם, ובסופו של דבר הם מתחילים במערכת יחסים, שבה היא מגלה שכל מה שהיא חשבה על גברים יכול להיות שהוא לא בדיוק מדויק ונכון, וגם מה שהיא חשבה על מיניות ועונג וזה שאין לה סיכוי להגיע אליהן, היא כן יכולה לחוות אותם בדרכים שונות, כי בעצם בסופו של דבר סקס זה לא רק הפעולה הזאת של חדירה, זה בעצם עולם שלם ורחב מסביב. זה אחד המסרים שרציתי להעביר בספר בין השאר.
הסוף טוב?
מבחינתי ומבחינת הקוראות הסוף טוב, אהבה מנצחת, סך. אבל במובן הזה שלא, זה לא שכאילו עכשיו הפסיק לכאוב לה באופן אבסולוטי והיא רפאת והיא נרפאה והכל בסדר, אלא שהיא מצאה את הדרך הנכונה לה בעולם המיניות הזה. זה מבחינתי סוף טוב. כל אחד
זה לא הסוף הטוב ההוליוודי שההצעות נעלמות והכל זה, אלא סוף שהוא במציאות מעוגן, אמיתי, ריאליסטי. והספר הזה כתוב כרומן רומנטי, אפילו קצת אירוטי.
מאוד אירוטי.
ומאוד אירוטי. ופה אני זוכר שהיה לנו דיונים ארוכים, כאילו את באת עם רצון שהוא כביכול מנוגד. רצית לכתוב את הספר שמדבר על הבעיה הזאת, שהיא לא חומר לאירוטיקה, היא לא חומר לרומנטיקה, לא מדברים על זה. כאילו, יש הרבה דברים ברומנטיקה ואירוטיקה שכאילו, שבאמת קשיים גדולים שצריכים לדבר עליהם, אבל קושי כזה, נכון? הוא לא, אין עוד ספר כזה.
לא, אין עוד ספר כזה.
אז מצד אחד, כאילו, זה ספר שהוא פונה לקוראות רומנטיקה ואירוטיקה, ולא בהכרח הן מחפשות או אפילו בורחות מדבר כזה. אז, ומצד שני, כאילו, למה דווקא לכתוב, הרי אפשר היה לכתוב כל מיני ספרים על הנושא.
למה דווקא, קודם כל, מה שהתחלתי קודם, עם הקושי שלי במיניות שלי, תמיד התעסקתי במיניות ובאירוטיקה ובכתיבה אירוטית ובספרות אירוטית, תמיד עניינה אותי, וזה סגנון הספרים שאני קוראת בדרך כלל, אולי כבריחה, אולי לא יודעת, אני אוהבת את זה עד היום, והיה לי ברור שאם אני כותבת ספר זה במשהו שאני עניינת לקרוא. ואז זה ככה היה נקודת פתיחה, חוץ מזה שבעיניי זה דווקא התשובה קצת בגוף השאלה, כי רציתי לכתוב ספר שאין כמוהו, ורציתי, וגם קצת רציתי לבוא בדלת האחורית, כי בסופו של דבר הרבה קוראות רומנטיקה, אם אתה מסתכל בקבוצות של הרומנטיקה, הן קצת כבר מגלגלות עיניים לתיאורים השחוקים לכאורה, לסקס המשעמם קצת או החוזר על עצמו, כאילו בסופו של דבר יש איזשהו מין תסריט קבוע כבר של תיאור יחסי מין בספרות אירוטית, ואני חושבת שהקוראות קצת כמהות לשינוי, הן כבר רוצות לקרוא משהו קצת אחר. הספר יש לו מאפיינים של ספרות רומנטית מאוד מובהקים, מאוד מובהקים. זאת אומרת, קוראות הז'אנר לא מרגישות שהן קראו עכשיו ספר שהוא לא בז'אנר, הוא חד משמעית בז'אנר, ועדיין הן מרגישות שהן קיבלו פה משהו חדש, אפשר לומר הזר המוכר, יש כאן איזה מושג שלך, או שאתה לימדת אותי,
זה
יש
לא
פה
שלי,
משהו...
זה לא שלי, זה לא שלי, אבל אני מלמד את זה, כן.
כן, אז אני למדתי אותו ממך. אז יש פה משהו שהוא בעצם מתאפשר, זאת אומרת, אם הייתי כותבת את זה בז'אנר של דרמה, אז הוא לא היה מגיע לכל כך הרבה נשים, הוא היה מגיע להרבה פחות נשים לדעתי, והוא גם, יש מצב שהוא היה מגיע לנשים שמתמודדות עם וולבודיניה, אבל אני לא בטוחה שהם הקהל יעד שלו, כי יש משהו בסיפור הזה שהוא סיפור של אבחון, הוא סיפור של הכרה של משהו שלא ידעתם שהוא קיים. יש נשים עם וולבודיניה שקראו את הספר, אמרו לי, תקשיבי, הספר מהמם ומאוד נהננו לקרוא אותו, הוא לא חידש לנו הרבה בתהליך שלנו של ההתמודדות. הוא לנשים שהן בתחילת התהליך של ההתמודדות, שהן אפילו עדיין לא יודעות בדיוק לקרוא בשם למה שהן חוות, או לאנשים שלא מודעות לזה שזה קיים בכלל, וזאת הייתה קצת יותר המטרה, לעורר מודעות בציבור, וזה משהו שהצלחתי, זאת אומרת, מלא מלא נשים אמרו לי, וואו, לא הכרנו, לא שמענו, לא ידענו, וכן, עם זאת, הוא כן נתן תיקוף לתחושות של נשים שמתמודדות עם הדבר הזה. קיבלתי הודעות מנשים, בנות 60, בנות 70,
וואו.
שאמרו לי, לא ידענו שהיה לנו את הדבר הזה כל החיים, לא ידענו מה זה, ויתרנו על המיניות שלנו, וכאילו, היא פשוט, קיבינו אותה, היא לא הייתה קיימת, ופתאום נתת לזה שם, נתת לזה מקום, לתחושות ולרגשות, אז זה הייתה המטרה. זאת אומרת, יותר לנשים שלא הכירו, או לנשים שחוות את זה, אבל הן לא, הן עוד כאילו בתחילה, שמנסות להבין מה קורה איתן. זה נראה לי יותר היה הקהל.
זה מדהים
וגם בעיניי
הדמות
זה עשה
האלה.
את ה...
לכמה אנשים הספר הגיע? הוא יצא לפני כמה? חצי שנה?
כן, קצת יותר מחצי שנה. הוא הגיע למעלה מ-1,000 נשים, או נשים וגברים. הרוב בעותקים דיגיטליים, אבל גם עותקים המודפסים כמעט עזרו לי בבית. וזהו, עדי היד עוד נטויה.
כן, זו רק התחלה של דרך.
כן.
זו רק התחלה של דרך, וכן, זה ספר שעוסק בבעיה, אז הוא ייחודי, אז בעיניי ככל שהוא ימשיך להיות בכותרות, ימשיכו להיות לו קורות באופן קבוע. אבל התגובות, אני מבין, כאילו, הם יוצאו דופן, הם בדרך כלל לא מגיבים כל כך הרבה לספר.
וואו, וואו, אני חושבת שזה, אין לי למה להשוות, כן? אבל אני חושבת שהתגובות, היה תקופה של 3 חודשים שלא היה יום שלא קיבלתי בהודעה. כל יום קיבלתי הודעה אישית, הרוב כותבות לי באופן אישי, כאילו מאוד הגיוני. המון 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 הודעות נרגשות שהצלחתי לדייק את התחושות שלהן ולתת מקום ושם לרגשות, גם של בני זוג שקרו ביחד, היו כאלה אפילו שאמרו שהם הרגישו שמה שעשו איזשהו טיפול זוגי עם הספר הזה, המון המון תגובות מאוד 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 מרגשות, זה מדהים, זה כיף, תמשיכו.
רואים, מי שרואה בווידאו יודע, אבל מי ששומע בפודקאסט לא יודע, אבל מה שנקרא, את דתייה לאומית. דתייה לאומייה, דתית לאומית.
נכון.
גרה בגוש ציון. איך זה מסתדר בשמך המלא, בפנייך, מדברי באופן גלוי על הדבר הזה, כאילו, איך זה עובר בציבור?
אז קודם כל, אפשר לומר שאני משייכת לחלק היותר ליברלי של הדתי לאומי. אני גם גרה ביישוב מעורב, דתיים חילונים, זאת אומרת אנחנו לא באיזשהו מקום סגור. אני חושבת שחלק מהמכרים שלי כן נבוכים מהדבר הזה. לא, הם לא מתנגדים, אף אחד לא יגיד מה מי שכתבה כזה ספר, זאת אומרת אנחנו לא בציבור כזה. חלק פשוט לא יפתחו, לא יקראו, לא יגידו כלום, או שכזה ישאלו מסביב כזה, ואז יופי כתב ספר וזה, וזה יישאר ככה. אבל רוב התגובות שאני מקבלת הן תגובות מאוד חיוביות בציבור הדתי, וזה בעצם זה כאילו המשך של תהליך שקרה עוד לפניי, זאת אומרת, קרו כל מיני תהליכים בציבור הדתי שהכשירו את הקרקע לספר הזה ולדיבור הפתוח הזה. מאוד השתנה בשנים האחרונות, על דיבור על מיניות, המון המון מדריכות למיניות, זאת אומרת זה משהו שהוא מאוד בשיח היום, אז זה לא בא כאילו הזוי בצורה יוצאת דופן.
זה כאילו לפני 10 שנים לא יכול היה לצאת, אבל עכשיו כן.
כן, חד משמעית.
אני מאוד שמח, אני זוכר שאני חששתי בזה בהתחלה, שמה יגידו, כאילו, לא, הדבר שאני הכי פחות רוצה זה שמחברים, חברות שעובדים איתנו גם ייפגעו, ופה חתיכת אומץ, אבל ניצחת שם, כאילו, לא, 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 לא היו פגיעות בנפש.
לא, לא, לא היו פגיעות בנפש בכלל. ואפילו הפתיע אותי, כאילו, ציפיתי שיהיה קצת מישהו הייטר קטן, אף אחד לא... זה כאילו אומר, רגע, אולי... לא יודעת.
אולי עדיף הוא מה שיקרא להתעלם, כאילו מי שזה אומר, אוקיי, לא,
כן,
לא
הכי גרוע
ראיתי.
זה התעלמות, כאילו, כן.
תהליך הכתיבה והעריכה לא היה קלאסי, לא היה פשוט, לא היה זה. בואי תספרי איך זה עבד אצלך.
וואלה, אני לא יודעת קלאסי או לא קלאסי, אתה יכול להגיד.
לא,
אני בעצם...
הוא לא היה, תקענו פסיקים בנקודות, זאת אומרת, את באת כבר עם
כן,
משהו...
כן, באתי עם כתב יד כמעט גמור, שבעצם הלכתי לאיבוד, ואז באתי אליכם, ואז אני ודולב, דולב הנאוש המהממת והמדהימה, מדהימה, 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 עורכת בחסד וחברה נפלאה, מקצועית וחדה. אז היא בעצם ביחד איתה פירקנו את הספר, את מה שכתבתי, את מה שרציתי להגיד, את מה שרציתי שיקרה בו, פשוט פירקנו את הכל ובנינו אותו מחדש, גם בעזרתך, בעזרת עצותיך הטובות, ובעצם בנינו ממש מחדש אאוטליין של מפורט של הספר, ואז כתבתי אותו מחדש מההתחלה. עם קצת ייבוא מהגרסה הקודמת, אבל בעיקר הכל, הרוב היה חדש. וזהו, ואז ערכנו אותו עריכה קפדנית, כמו שדולב עושה.
דולב עושה. אותי מאוד מסקרן לדעת תמיד, אני עשיתי את זה בעצמי כמה פעמים, אדם שכותב ספר, ואנחנו מאוד מחוברים רגשית למשהו שאנחנו כותבים. ואז מגיע, ומקבל חוות דעת שאפילו שהוא טיפה מסכים איתה, שכדי להשיג, צריך לעשות שינויים מאוד מאוד מרחיקים, ואז מסתכלים על כמות המילים האדירה ועל ההשקעה האדירה שכתבנו, ואומרים, רגע, כל זה הולך לפח? זה רגע של אבל, לא?
כן. תראה, קודם כל, זה הספר הראשון שכתבתי. אני לא בן אדם שגם יושב וכותב למגירה. ממש ישבתי וכתבתי ספר ראשון וידעתי שוואלה אין לי מושג מהחיים שלי. זאת אומרת, באתי במקום של מאוד, אני מבינה שאני חובבנית. ואני אגיד לך יותר מזה, עשיתי כזה, כשהגעתי אליכם, שלחתי את הכתב יד לעוד כמה ערוכות ספרותיות, וקיבלתי גם תגובות של כזה, וואי איזה כתיבה מדהימה, את בכלל לא צריכה עריכה ספרותית, בואי נעשה רק פגישה, נפצח את העלילה, וזהו, הכתיבה שלך מצוינת. ואני
הכתיבה
הסתכלתי על
שלך
זה.
מצוינת.
הסתכלתי
כן,
על זה.
בזה זה צודקים.
תודה. אז זהו, הרגשתי שיש לי פה איזה משהו שאני, יש כאילו, יש לי פוטנציאל, אבל הסתכלתי על זה לעומת הפגישה הראשונה שהייתה לי איתכם, שעם כמה המחמאות שקיבלתי בה, גם קיבלתי קצת על הראש, ואמרתי, וואלה, לא, אני לא רוצה ללכת עם מישהו שרק ילטף אותי, אני רוצה שיכנסו בי קצת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להשתפר, וגם רציתי שהספר הזה יהיה הכי טוב שיכול להיות, כי הרגשתי שהוא חשוב, והוא צריך להגיע לכמה שיותר אנשים, אז הוא צריך להיות הכי 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 טוב. ולכן בעצם אני באתי במוכנות ללמידה, וכן, כל פעם שאמרתם לי משהו שהוריד אותי, אז כן, הלכתי הביתה, ובכיתי ערב. בכיתי ערב, ולמחרת אמרתי, יאללה, עובדים. כאילו, זה גישתי בחיים באופן כללי.
זה מאוד טבעי לקבל את זה קשה, זאת אומרת, זה התגובה הטבעית לחלוטין. כי באמת מחוברים, וזה, ואז, אבל... אחר כך כשכאילו השוות את מה שהיה למקור, זאת אומרת, כאילו, אז רגעים של שמחה כזה, נכון? כאילו...
ברור, ברור, חד משמעית.
טוב. אני זוכר שנגעתי גם בספר הזה כמה פעמים, וראיתי אותו הולך וכאילו מתגבש וזה, וכן, את מאמצת ממש מהר כל מיני טכניקות, את כאילו כמו ילדה בחנות סוכריות כזו, זה שלי, זה שלי, זה שלי, לוקחת את זה. זה היה מאוד כיף לעבוד בדולב, באמת, האדם הכי מתאים, היא גם רגישה והיא גם קפדנית, ובאמת עורכת נהדרת.
טוב.
מי הכי היית רוצה שיקראו את הספר הזה?
בעיקר נשים שחוות את היחסי מין, שלא חוות יחסי מין כמו זיקוקים מתפוצצים באוויר וכמו מה שבעצם נראה שזה אמור להיות, שהן חוות אתגרים, זאת אומרת לא רק כאבים ביחסי מין. הרבה נשים אומרות לי זה ספר שהוא טוב לכל אישה שיש לה איזשהו חוסר ביטחון בעצמה, איזשהו משהו שגורם לה לתחושה שהיא פגומה, ולכל אישה יש לה את זה. כמעט נראה לי נכון להגיד לכל אישה יש בה את הנקודות האלה שחסרת ביטחון בהן, ובעצם הספר הזה נותן גם מקום לרגשות האלה וגם איזשהו אופק החוצה מזה לאיזשהו מקום יותר טוב לצאת למסע כזה של לקבל את עצמך. אז לכל אישה כזאת אני הייתי שמחה שתקרא.
לסיכום, מה היית רוצה להגיד לקוראים על הספר הזה? מה המסר שלך? מה?
הייתי רוצה לומר להם שמיניות זה לא כן או לא, זה לא שאת כן נהנית מיחסי מין או כן אישה מינית או לא נהנית מיחסי מין ולא מינית. מיניות זה מסע וזה גם עולם שלם, אנחנו עוברות וגדלות ומתפתחות בזה, הרבה פעמים גם הפריחה המינית היא דווקא בגיל יותר מאוחר ממה שלא דווקא כשאנחנו צעירות בנות 20, וגם שהמרחב הזה של יחסי מין הוא הרבה יותר מאשר האלמנט האחד הזה שאנחנו רגילים, התסריט הקבוע שבעצם מסתיים בחדירה וזהו, יש מרחב כל כך גדול, משחק כל כך גדול של מיניות שאפשר לחוות וליהנות גם מבעד לכאב, גם לצד הכאב, ואני מאחלת לכן עם הספר, אחרי הספר, לצאת למסע הזה שלכן ולמצוא את העונג שלכן, כי מגיע לכן.
אני הייתי רוצה להוסיף עוד משהו. רומן רומנטי לרוב נתפס כמשהו שיש עמו אלמנט גדול של פנטזיה. לא מדבר, לא פנטזיה, אלא כמין דמויות שהן, וואלה, הן לא כאלה אמיתיות. כאילו, זה לא... זה אסקפיזם. ובספר שלך, זה לא באמת אסקפיזם. כאילו, מצד אחד כן, אבל מצד שני זה הרבה יותר... הדמויות האמיתיות לחלוטין שפוגשים ואין פתרון מוחלט לבעיות, הוא מאוד ריאליסטי בזה, וככזה הוא יכול, הוא לא רק רומן רומנטי.
הוא הרבה מעבר לרומן רומנטי, אני מסכימה איתך, אבל עם זאת הוא כן, בסופו של דבר הוא כן אסקפיזם, ואני אגיד לך למה. כי בסופו של דבר, כשאנחנו קוראות ספר רומנטי אירוטי, אנחנו לא קוראות את זה בשביל הקטעי סקס המדהימים. אנחנו קוראות את זה בשביל ההרגשה הזאת שהאהבה מתגברת על הקושי, וזה קורה כאן. וחוץ מזה, טוב, גם הרבה פעמים, הודעות שכותבות לי, וואי, איזה מדהים ארז, הלוואי שהייתי באמת מכירה גברים כמו ארז. יש נשים שלא מאמינות שיש גברים כמו ארז, למרות שאני בטוחה שישנם. בן זוגי הוא אחד מהם, אבל יש המון גברים שמבינים שהמין זה לא רק אישה חדירה, אלא אישה שנהנית מיחסי מין. זאת אומרת, דווקא אני חושבת שזה אולי אפילו הרווח. ארז הוא לא מוזר, הוא לא יחיד במינו. אז כן, זה כן ריאליסטי במובן הזה. מצד שני, כן, יש פה את האסקפיזם הזה, שאת נכנסת לסיפור ואת חווה את ה... הם הצליחו והם אוהבים וכן, היא גם חווה עונג, יש הרבה עונג בספר וחשוב לומר, יש שם קטעים אירוטיים מאוד מעוררים שהם לא כוללים חדירה. זה חלק מהמטרה.
אהבה מנצחת בסוף, אהבה מנצחת את הקשיים.
כן, אהבה לעצמך גם וגם לאיש.
איזה יופי, מסר אופטימי, כל כך כיפי. טוב, דוברת, תודה רבה לך. אני המלצות, מי ששמע את זה, מי שראה את זה, יודע, אם הספר הזה מדבר או מדברת אליה או לא, קבל תגובות נהדרות, קבל גם אהבה גדולה של הקהל, אחד האהובים, אחד הספרים האהובים, נכון? של השנה האחרונה. ואני חושב ששווה שווה לנסות, שווה שווה לקחת אותו לידיים. ספר נהדר.
כן, הוא גם כיפי, אומרים עליו שהוא נגמר ככה, שהוא נגמר מהר מדי.
רומן רומנטי ובלי להתבייש, גם איכות, לגמרי איכות ספרותית בפנים, אני יודע את זה. יש שם איכות ספרותית לחלוטין, אין שם את המחלות האלה שאנחנו לא כל כך אוהבים לראות. אז שוב, תודה לך, ויאללה, קנו את הספר,
תודה לך.
קנו את הספר. ביי ביי.